השיעור שלנו היום במידות הראייה, אמונה, עוד כ"א, אדם עובד, המשיכו של השיעור הקודם. אם דיברנו בשיעור הקודם על הפרט ועל הכלל בנושא האמונה, אשר, תפתח בבקשה בעמוד 78, תודה. מה זה מתאים לנו עכשיו את הסעיף הבא, אדם עובד, אדם הולך לאיבוד, תכף נבין עד כמה. דיברנו על האמונה באדם הפרטי, באמונה הציבורית הכללית, כעל כזו שאף על פי שיש לה כל מיני דימויים שטחיים, רחוקים מן המציאות, שמתבססים על כל מיני ידיעות שטחיות, מספרות זולה, מספרות של אמונות של גויים, מכל מיני דברים בדיוניים שנמצאים בשכל, מתוך קריאה, עיון, לימוד, וזה נכנס לכלי המחשבה ולמילון ולאינדקס. כאשר כל דבר שאנחנו לומדים, כל דבר שאנחנו מכניסים אל הראש, המוח קולט, וכשאנחנו מנסים למצוא בחושים שלנו להבין מה אנחנו מדברים, אנחנו משתמשים במה שיש לנו בראש, בידע שלנו, אם הוא חיובי או חד ושלום, כשהוא הפך החיוב. אבל אנחנו חייבים, כמו שאמרנו, כל דבר ודבר לממש אותו בהבנות שלנו, לטעום אותו אם יש לו טעם, להריח אותו אם יש לו ריח. אנחנו צריכים להשתמש בחושים שלנו, חושי השכל שלנו משתמשים במה שאנחנו מכניסים פנימה לתוך השכל, אין לנו משהו אחר. ממילא אמרנו שאף על פי שזה דבר שלילי ביותר להסתמך רק על תפיסות עולם דמיוניות שלא הוכיחו את עצמם, שלא נחקרו, שלא נבדקו, שלא העמיקו, אלא נשארו רק למעלה כזה, בכל זאת גם במצב הזה לא להישבר, זה נכון, זה לא טוב, אבל בדיעבד יש משהו, ומשם אפשר לצמוח לדברים גדולים, לאמונה גדולה. כי כשבסוף ייפול האסימון, האדם יתחיל לחקור, לברר, וזה בא משם. כי אם לא תהיה אמונה בכלל, אז הוא לא יחקור כלום אף פעם. ממשיך הרב על אותו כיוון ואומר, בוא רגע ונסתכל על האדם שהוא מייצג או אומר או מתייחס אל האמונה כדבר שהוא לא שייך, לא קיים, אין בו צורך. הוא כופר באמונה, כופר בדבר הזה. טוב, אומר הרב, בוא נקרא קודם כל את החלק שאנחנו לפנינו בעמוד 78. אדם עובד, הולך לאיבוד. אדם עובד הוא הכופר, חייו אינם חיים, כיוון שאין אידיאל במציאות הכללית לפי מעמדו הנפשי. שוב, אין אפשרות לזיק של אידיאליות פנימית אמיתית שתהיה מושרשת בקרבו, וחיים בלא אידיאל מושרש בעומקם הרי הם גרועים מחיי בהמה. ועל כן מי שמטהר נפשו ומעמיד את סכום חייו על התוכן האידיאלי הראוי באמת לאדם ישר לחשוק רק בו ותפחו דף, ימצא מיד את נטייתו החזקה אל האמונה, והשעשוע העליון של אור אלוהים יחייהו, וממילא ירצה להצביע את הצבע של חייו שהם המעשים והתנהגות החיצונית על פי אותו העניין המתאים אל החשק האידיאלי הפנימי, ובעצמו ידור נדרים ויסכים הסכמות לסמן בהם חייו בסימנים של זיקוק אלוהי, וקל וחומר שישמח מאוד בכל הנדרים הכלליים שהם כל מסורת האבות, בזיקוקם העממי הכללי לצור מזגבם באלוהי חשקם ותשוקתם. וברור דעה עליונה ותהורה זו תנצח את העולם כולו ביפעתה, וכל היצורים ייתנו כבוד לשם השם, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונו בלבב שלם, כי המלכות שלך היא, ולעולמי עד תמור בכבוד, ככתוב בתורתך, השם ימלוך לעולם ועד. דברים שקודם כל, לפני שניכנס להסבר שלהם, בואו ניתן רקע, שנבין. אחד הדוגמאות, אולי החזקות, שאני יכול להשתמש בהן, זה הקמת מדינת ישראל. הקמת המדינה הוקמה בסופו של דבר, אם נעיין ונבדוק ונחקור ונלמד, מי שהקים את המדינה אלו היו חלוצים. חלוצים. רובם הגדול היו חברי תנועת ההשכלה. רובם הגדול היו אנשים שהתרחקו מקיום תורה ומצוות. והיה להם אידיאל גדול מאוד. ומה היה האידיאל? לבנות את הארץ. לקום, לעזוב הורים, לעזוב משפחות, ולבוא לכאן אל הביצות, אל הערבים שמסביב, במצב שיש שלטון זר פה, שלטון הבריטי, ולנסות ולבנות את הארץ. אנשים הללו באו לפה, חלקם מתו ממחלות, חלקם נהרגו בהתקפות של הערבים, ולא ויתרו. נלחמו על כל שעל אדמה. הקימו מאחזים בכל מקום שרק היה אפשר. והיו חברי תנועות שבאו מחוץ לארץ, מהגלות לכאן, במסירות נפש מטורפת, באמת ברמות עליונות מאוד. ועובדה שבזכותם ובזכות אנשים נוספים שבאו אחר כך, יש לנו מדינה היום. חיה, נושמת, בועטת, נלחמת.
כמו שזה היה עכשיו במירה.
ורבותיי, האידיאל הגדול הזה, שלא מבטרים על שום שער אדמה, שהולכים ותופסים ומקימים מה שמכונה התנחלויות, מאחזים בכל מקום שרק אפשר, כנגד כל ההיגיון. זה היה האידיאל הגדול. אותם אנשים אחרי 60 שנה עושים הכל כדי להחזיר חבלי ארץ לערבים. אותם אנשים. ואתה שואל, רגע, לאן נעלם האידיאל? איפה הוא ברח? או במילים אחרות, בואו נבחן את האידיאל הראשוני. עד כמה עמוק ושורשי הוא היה? או שהוא היה משהו שהוא אופנתי לצורך מסוים.
הרב, זה אומרים שהכל משתכלל היום, כמו שהתורה ישנה.
זה חלק מהתירוצים כדי לעשות מעשים שהם לא הגיוניים. אבל בואו ונתבונן, אין לך אידיאל גדול מזה. אנשים מסרו את השם למות על זה. והיום אנשים יסרו הכל, 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 כדי להחזיר חלקים מארץ ישראל, וזה לא ברור. אותם אנשים, צאצאים של אותם אנשים. איפה האידיאל? מדוע? מה משתנה? דוגמה. דוגמה. אדם שיש לו אידיאל של להעניק לאנשים. להעניק, לעשות חסד. אם האידיאל הזה הוא אידיאל אמיתי ושורשי, הוא לא ישתנה לעולם. וגם אם הוא יהיה במצב כלכלי קשה ולא יהיה לו, אז הוא ייתן למה שיש לו, כי זה חלק ממנו, זה עמוק, זה שורש. אבל כאשר אדם עושה חסד כדי שיעשו לו תקסים ויתנו לו תעודות ויכתבו עליו מאמרים והוא יהיה מצולם בתקשורת, כשהוא ירד מגדולתו הוא לא מכיר אף אחד, הוא דואג רק לעצמו, כי השורש היה הכבוד האישי שלו. תראו כמה אנשים סביבנו ובתוכנו מדברים על אידיאלים גדולים, אבל בשעות מבחן זה משתנה. אבל השאלה, זה באמת האידיאל? ומילה המסקנה היא שיש אידיאל שהוא חיצוני, שטחי, רדוד, ויש אידיאל שהוא שורשי, עמוק, ששום דבר בעולם לא ישנה אותו. שום דבר. לא מצב כלכלי ולא מצב מדיני וגם לא מצב נפשי של האדם. כי הוא שורש. הוא נמצא בעומק ובשורש.
הרב, זה כמו שאומרים שבן אדם שיקור הוא מוציא שטויות. היה לי רב שבזמנו היה מאוד דתי, עכשיו הוא חילוני. הוא אומר שכרפה מה מאוד דתי, השתקר, עבר בית בית בישוב ועשה להם דרשות על הגמרא. בית בית עבר.
לא הבנתי. מה הקשר?
אמרת שזה בעומק. כאילו שגם אם הבן אדם כאילו
כבר לא... אני מכיר... טוב, משום כבודו, אני לא אגיד את שמו. אדם, פרופסור פילוסופיה, שבעיניים עצומות הוא מדקלם עשרות ספרים מספריית הקודש שלנו. והוא עובר על כל מה שכתוב שם.
מה
הבדל? אז מה אם הוא אומר דין?
מה הקשר
שאומר? מה הקשר?
לא, אבל אתה לא הבנת.
אז אתה לא הבנת.
לא, אתה לא הבנת.
אוקיי, בוא תסביר לי.
אתה אמרת שבן אדם עם השורש, זה בעומק.
על מה אמרתי?
אמרת
על... על ידע? על ידע?
לא.
אידיאל. אידיאל.
לא, כן, אני מרחב, אבל אמרת שגם אם המצב נפשי בעייתי, יש שיקור, לא משנה מה יקרה לו בנפש, אשתו תמות, לא משנה מה.
שיקור לא אמרתי
את זה. אני אומר כאילו, בעיה נפשית, כל בעיה, הוא עדיין נשאר עם
האידיאל.
כן, אז בדרך כלל אנשים דתיים, שהשתקרו, הם יצאו שטויות.
מה
הקשר? אבל אני
אומר לך,
עזוב, לא משנה.
אני לא רואה בזה קשר. אידיאל זה רעיון. ידע זה לא אידיאל.
הוא לא אמר את זה בעל פה.
ידיעות זה לא אידיאל. אומר הרב, אדם אדם שהאידיאלים שלו היום, מחר, הם כאלה שהם חיצוניים.
זה יכול להשתנות, תלוי רק בתנאים.
לא רק זה. האידיאלים האלה התמוטטו. האידיאלים האלה השתנו לרעה. הם לא יישארו בטוב. כי זה אידיאל לצורך. זה תנאי. בטל התנאי האידיאל הלך. ממילא צריכים לשים לב שהאדם הזה הוא בן אדם מסכן. כי הוא יכול לדבר על אידיאלים גבוהים, אבל בפנים...
יש למצוא אנשים שבאמת שהאידיאלים שלהם חזקים מהחוץ.
טוב, אני אראה לך שכן, יש הרבה. מי שקשור לאמונה, יש לו אידיאלים מושרשים. זה לא משנה מה היה. ואחת הדוגמאות, הכי קל באותו נושא שדיברנו עליו, תלכו היום, או תשאלו את אותו בחור שמדי פעם מגיע לכאן, יוסף. הוא היה גר בכפר דרום, גורש מהבית. תשאלו אותו היום, אחרי שהוא עבר את כל מה שאנחנו רק מדמיינים, כי לא עברנו, הוא עבר על בשרו, תשאלו אותו היום מה הוא חושב על המדינה, ותבינו מה זה אידיאל.
הוא התגייס.
תבינו מה זה אידיאל.
הוא התגייס,
בשביל שזה לא משתנה. גם אם עשו לי משהו שהוא לא בסדר, האידיאל שלי לא משתנה, זה שורשי. ארץ ישראל זה לא המדינה, זה לא הנהגה. הנהגה מתחלפת כל ארבע שנים. הארץ נשארה הארץ והקדושה נשארה קדושה, ושום דבר לא השתנה. ההתייחסות שלי אל הארץ, ההתייחסות שלי אל מוסדות המדינה, יישאר אותו דבר. כי מנהיג כזה או מנהיג אחר עשה משהו, מחר הוא איננו. זה אידיאל מושרש.
אני רוצה לראות את זה, אני בטוח, אם אני אחפש, אני אמצא בודדים. לדוגמה, לקח בסדרות, נגיד, ירד קסם, לא אפלו, זה באמת, מישהו מת, חמילה אצלך. אני רוצה לראות אותם אחר כך הולכים ומתנחלים עוד פעם.
עוד פעם, תשים לב, גם אותה משפחה שנהרג האחות שהגנה על האח, היא שכבה עליו, היא נהרגה, הם גרים בשדרות. תקשיב, אנשים שיש להם אידיאל אמיתי לא בורחים מהאידיאל. הוא נשאר, הוא ממשיך, ומתקדמים הלאה. ממילא, עכשיו בואו נעים בדברי הרב, מה ההבדל בין אידיאלים חיצוניים לדברים עמוקים? בסדר? אומר הרב, אדם עובד הוא הכופר. מה פירוש? כלומר, אדם כופר. אני מבקש סליחה. אם אני מפריע, תגידו לי. אדם כופר הוא מסכן, הוא אבוד, ולמה? משום שהוא נמצא בעולם, העולם שלנו, העולם הגשמי, העולם הזה של המאה ה-21, העולם הזה הוא עולם שגם בלי שתהיה בו תורה, גם בלי שהשלטון ינהג על פי התורה, החברה, מדינה, שלטון, דורש ממנו דברים. דורש. כלומר, למעשה, כשאנחנו מתבוננים סביבנו, אנחנו מוקפים בחוקים, בכללים, בהוראות שהחברה קבעה או המדינה קבעה. היא דורשת ממך. אין לך מה לעשות. אבל היא גוזרת עליך גזרות, ולפעמים הגזרות הללו כואבות. אבל מה הבעיה? שאתה לא מבין למה. אתה לא מבין את הרעיון. מה זה נותן? מה זה עוזר? ופתאום אתה נמצא ממורמר, מרוגז. על מי? על מי שגוזר עליך גזרות. דוגמה, גזרות כלכליות.
גזרות מה?
כלכליות. כולם מתרכזים. ובצדק, כי מה ההיגיון? למה אתה מוריד על האזרחים עוד גזרה? תצמצם במשרדי ממשלה, תחפש למה לקצץ אצלך. למה יש לי בכיס הקטן של האזרח? ממילא כל מהלכי, מהלך חייו זה מהלך אחד ארוך של תסכולים, של מרירות, של כעס על החברה, על המדינה, על היישוב. כולו מלא כעסים. חבר'ה, מה אני אגיד לכם? אחלה חיים. איזה כיף לשאול ככה. חייו לא חיים, אומר הרב. זה לא חיים. לכן ממילא, מה, למה אין בזה חיים? כיוון שלפי הפרשנות הפרטית שלו, ככופר, מה יש מהעולם הזה? מה זה העולם הזה בשבילו? מסלול מכשולים. זהו. תן לי רק לעבור אותו בשלום. הוא רואה בעולם הזה דבר שלילי. הוא רואה בעולם הזה דבר לא טוב. אין מה שמחזיק אותו. כשיש אידיאל אמיתי, אדם מוכן גם לפעמים לכאוב, גם לפעמים לוותר, גם לפעמים לתת בשביל האידיאל. אבל כשאין אידיאל, אז גם מה אני נותן? בשביל מה? מה פתאום? עבור מי? והוא כל מה ממומה, כי בפועל מה קורה? לוקחים ממנו מע"מ בלי לשאול אותו, מס הכנסה בלי לשאול אותו, ביטוח לאומי בלי לשאול אותו, כל דבר שהוא קונה הוא משלם מע"מ, לא שואלים אותו בכלל. מה הוא עושה כל הזמן?
בוכה.
בוכה, מסכן, ועושה הפגנות. זהו. רק רע. לא טוב לו. ממילא ממשיך הרב ואומר, משום שכל אידיאל, כמו של אותם מקימי ארצנו, החלוצים, באו עם אידיאל לא שורשי. הם לא ראו את עצמם חוזרים לציון מתוך דברי הנביאים, מתוך דברי התורה, אלא מניתקו את עצמם האידיאל הרוחני, ניתקו את עצמם מאידיאל שורשי, נשארו רק עם החלק החיצוני, אז ב-1967 רוקדים ושמחים, וב-1900 או ב-2000 ו... יכולים להחזיר שטחים תמים לערבים, בלי בכלל להגיד שזה משונה. כי כשהתחלת, התחלת מנותק. המצאת לך אידיאולוגיה חיצונית, לא פנימית, לא שורשית, לא עמוקה. אני רוצה להגיד לכם, אומר הרב, במקרה כזה שאדם חי, והמבט שלו על העולם הוא מבט של תן רק לעבור אותו בשלום, מה קורה? אדם הזה במצב הזה, אין אפשרות לדברים טובים להיכנס פנימה. הם שבויים בתפיסה הזו החיצונית, ואני רוצה אולי פה אני אגיד הערה ביניים, חוץ מכמה אנשים, מיעוט מסוים שאני לא מדבר עליו, רוב רובם של האנשים הללו שיש להם אידיאל חיצוני, שטחי, וזה לא רק בנושא ארץ ישראל, זה בנושא תורה ומצוות ואמונה ויהדות, והם מדברים כל מיני דברים כנגד, חוץ מכמה בודדים. אוקיי, לא, יש כאלה שאצלם זה לא עובד, אבל אצל רובם הם כל כך שקועים בתפיסה הזו, בחיצוניות הזו, באין אידיאל, בכאילו אידיאל, שאתה מדבר איתם, שאתה רוצה להסביר להם, שאתה רוצה אפילו להתווכח איתם, אי אפשר. הם לא מוכנים לשמוע אפילו, הם מיד תוקפים חזרה, מיד. אדם, באופן כללי, חוץ מכמה בודדים, אדם באופן כללי, שאתה עכשיו מתווכח איתו, או דן איתו, או יש לכם דו-שיח, דיאלוג, בכל תחום אפשרי, אדם, מן השורה, מן הנורמה, אמור להיות אחד כזה ששומע, ומקשיב. הוא מקשיב, אתה אומר את מה שיש לך, מה הוא עושה עכשיו? שמע אותך, מה עכשיו הוא צריך לעשות עם זה? לחשוב רגע על מה שאמרת. כלומר, תראה, זה טיפה זמן של אני אומר משהו, עד שאתה עונה לי, צריך להיות איזה כמה שניות, למה? כי אם לא ככה, זאת אומרת שמה? הקשבת לי? לא. כשאני דיברתי ואת הכנת מה לענות.
לא פתוח.
אז לא הקשבת בכלל. בדרך כלל אנשים שיש להם אידיאלים חיצוניים, לא אמיתיים, לא שורשיים, לא ייתנו לך את הזמן, את המקום, לדבר איתם. הם מיד סותמים לך את הפה. מיד, כי מה מפחיד אותם? להיות בלי כלום. הם נשארים בלי כלום. כי הם פשוט כופרים בצורך הזה, באידיאל הזה. אין אידיאל. כאשר אדם נמצא במצב הזה, הוא מתוסכל, הוא מסכן. לכן אומר הרב, אני רוצה להתקדם, אי אפשר להכניס פנימה לאדם עם השקפה כזו דברים אחרים שהם חיוביים, כי הוא לא רוצה לשמוע בכלל. ממילא אומר הרב, חיים בלא אידיאל מושרש בעומק גרועים מחיי בהמה. ומה הכוונה? נורא פשוט. אני פעם הלכתי פה למטה ברחוב הרצל, היה לילה, זה היה 11:30 בלילה, אז שם ליד בית חינוך עבריים שהולכים לכיוון רחוב הרצל, יש שם מדרגות עם שער סגור. אני שמעתי שם רעש, היה לי נורא מוזר, אני קרבתי לראות, ראיתי שישבו שם 4 חתולים על המדרגות. עכשיו זה היה נורא מעניין, היה חתול גדול, שמן, שעל המדרגה הגבוהה ביותר, היו 2 חתולים שהיו שתי מדרגות מתחת, והיה חתול אחד במדרגה האחרונה, והם פשוט ישבו ושמעתם שהם מדברים, מתכננים על איזה פח הם ילכו מחר. אחד יציע את הפח הזה, השני את הפח ההוא. היה דיון מאוד מעניין. בוודאי שלא. זה דמיון. בעלי החיים חיים בסבבה. בן אדם ללא אידיאל אמיתי מושרש, הוא גרוע מהם. כי בעל חיים שיש לו אוכל ומים, זהו, מאושר. אין לו שום בעיה. תן לו את תנאי הקיום שלו וזהו, הכל פיקס. וגם אם הוא רעב, כי הוא לא מצא בדיוק מה שהוא צריך, הוא לא מתיישב על הרצפה ומתחיל להתלונן. הוא מחפש אוכל. הוא אקטיבי. הוא פועל. בן אדם? בלי אידיאל, אדם שכופר באידיאלים אמיתיים, שורשיים, מה הוא עושה? רק ממהומה ובוכה ומיילל. אתה לא יכול להכניס שום דבר שם, כי הכל סגור. הכל סגור בשכל. אני חושב, כמי שעבר מספר תהליכים בחיים, אחד הפחדים הגדולים ביותר שיש לבני האדם להשתנות, לעשות שינוי, לדבר חיובי, זה הפחד מלהתחייב, מלהתחייב. אדם לא רוצה לקחת עליו חובות. הוא חושב, וטעות גם כן, שאם הוא לא ייקח על עצמו את החובות שהתורה מחייבת אותו, אז הוא יהיה בסדר, הוא יצא מזה. לא. בכל מקרה תקיר לך בעיה. בכל מקרה זה צריך לתת חשבון על זה. זה כמו תארו לעצמכם שאדם יקבל הודעה הביתה שהוא צריך לשלם תשלום חשמל לחודשיים זה וזה, כך וכך. הוא יחליט, אני לא משלם. אלה בחברת חשמל, מקבלים חשמל חינם, הוא ממורבר, כן, הכל. אני לא משלם חשמל! הוא לא ישלם. יעבור חודשיים, 3, 4, הוא יקבל התראה. כן? הוא יתעצבן עוד יותר. חוץ פנים. ומה, ו... אני לא משלם! מה יהיה? ידדקו לו את החשמל. כלומר, אדם שאין לו הבנה בסיסית, יסודית בעצמו, כן, עושה שטויות, הוא פוגע בעצמו. יש חובות שזה לא שואלים אותך אם אתה רוצה, לא רוצה. אתה חייב. זה הכל. אתה יכול לא לעשות. בסדר, יום אחד ידדקו את השלטר. זה הכל. אבל תבין שאתה חייב. לכן אומר הרב, אדם כזה שחי עם כל מיני רעיונות חיצוניים, לא אמיתיים, מזויפים של העולם הזה, שבלאו הכי, תובע ממך, דורש ממך, קובע לך, ותצעק, איך אומרים? עד 100. אנחנו רק בתחילת השבוע, היו פה קרוב אלינו מאות אלפי יהודים שהפגינו, לא משנה אם אני מסכים איתם או לא מסכים איתם. אז הם הפגינו, עשו תפילה המונית, עצרת ענקית. התבטל החוק?
לא.
לא. זהו, בסדר.
התבטל, אבל זה לא יעזור
להם. לא, אני לא נכנס עכשיו. בפועל, כרגע החוק קיים. זה בסדר. מה עזר לך? טוב, חשוב להתפלל. אבל תבין, זה חוק. זה חובה, לא שאלנו עכשיו מי בעד ומי נגד. זהו, רבותיי, אני ביקשתי, אז זה לא הנושא. בסדר, מותר לך להתפלל, מותר לך להפגין. אבל בפועל, במציאות, הכל טוב ויפה, מי שבעד ומי שלא בעד. במציאות השתנה החוק שחוקק בכנסת? לא. כלומר החברה תובעת ממך דברים בלי לעשות לך חשבון, והיא תקבע לך ולא יעזור לך כלום. ולכן, בסדר, בשיאה טובה. לכן, זה לא הנושא. לכן, אומר הרב, בואו רבותיי, זה לא הנושא. אומר הרב, לכן, רק אדם שמבין שבכל מיני רעיונות, אידיאל זה רעיון, כל מיני רעיונות שטחיים, רדודים, שהם לא מושרשים בקודש, ולא יעזור לאף אחד כלום. רק רעיון, אידיאל, שאיפה, שקשורה אל האמונה, אל הקדוש ברוך הוא, אל התורה והמצוות, היא החזקה, היא השורשית, היא הנותנת חיים לאדם. וגם אם הוא עובר משברים, הוא לא נשבר, הוא מתכופף ומרים את הראש בחזרה. הוא לא נשבר, הוא לא ממומר בלי סוף. באותו רגע יכול להיות שכואב לו או יש לו טענות, אבל זה עובר, כי הוא מבין שזה רעיון עמוק ששורשו באמת. אחד הדברים המקוממים, ואתם תכירו את זה אצלכם, אצלכם שתגדלו, אתם יודעים מה מקומם אזרחים? כל דבר שהממשלה מחליטה או הכנסת מחליטה לעשות, והבן אדם לא מבין, כן, לאיזה תועלת. איזה תועלת אתם מזה? למי? לא. כאדם פרטי. קודם כל, מה אני מקבל מזה? בסדר, אני מוכן לתת למדינה, אבל איפה זה חוזר אליי? זה הדבר הראשון, וזה טבעי. הדבר השני, זה איך זה חוזר, או איך זה עוזר למדינה, כמדינה, כגוף שלטוני. האם אני בא עכשיו לסייע לכל מיני טייקונים ש... עשקו את הציבור או רימו והם נפלו בפח ואין להם איך לשלם, כן, את החובות שלהם, אז אני צריך לעזור למדינה לממן את החובות שלהם? מה פתאום? שהם עשו את הרווחים שלהם, הם התחלקו איתי? בן אדם כזה, זה קשה, זה לא עובד, יש צעקות. אבל אם התפיסה הייתה אחרת, אם התפיסה הייתה אומרת שהמדינה שלי היא המקום היחידי בעולם שאני יכול ללכת ברחוב ולהרגיש בבית, זה המקום היחיד בעולם שאם יתקפו אותי אז יתגן עליי, זה המקום היחידי בעולם, דרך אגב שתילו, אני חושב שזה אחד המקומות הבודדים בעולם, בעולם שיש דבר כזה שנקרא ביטוח לאומי. כן? אני לא בטוח, אני לא בדקתי, יכול להיות שזה בין המקומות הבודדים בעולם שכל ילד שנולד, המדינה נותנת לך איזה סכום כסף, קרא לעזור. זה המקום היחידי בעולם שיש קופת חולים שאתה משלם איזה מס קטן כל חודש ואתה מקבל טיפול. יש לי שכנה שהייתה בדרום אפריקה ונסו עם הרכב ולא יודע מה, היו צריכים לברוח מתאונה ולרוע מזלם הם ירדו לתהום. לא, היא רק שברה את האגן, כמה צלעות, בעלה שבר גולגולת, צרות צרורות, לקחו אותה לבית החולים, הגיעו איתן מה, מי שפינה אותם, השאלה הראשונה שאלו אותם זה, יש $8,000? מי משלם? יש?
אמן, אדומד?
יטפלו בהם, וזהו, יעקבו אותם עד שישלמו. שלם! פה אתה מגיע לו עלינו, לבית החולים, תביא לי פתק, מקופת חולים. וזהו, אין דבר כזה בעולם. אם מבינים מה המדינה הזו, אם יש אידיאל אמיתי מה זה המדינה הזו, פתאום רואים את כל הפרטים הקטנים, שלא היה לך בשום מקום בעולם. גם לא בארצות הברית הנאורה. כאילו. שם אתה צריך לעשות ביטוח פרטי, לשלם כל חודש, כדי שתקבל טיפול בבית חולים. פה למישהו כואב בצד, אני הולך לתרם. מי משלם את זה? יש מדינה פה.
המדינה.
צריכים להבין. אידיאל אמיתי הוא אידיאל שורשי. מי שלא שם, מה הבעיה? ללכת נגד המדינה. מה הבעיה? זה האידיאל שלי. לשחוט את הפרה שאני מקבל מן החלב. אתה לא מבין שלא יהיה לך חלב אחר כך?
יהיה חלב.
לא יהיה.
עכשיו יהיה
בשר. אחרי ששעות שתשמור ותרצה שתות קפה, לא יהיה לך חלב.
למה?
כי היא מתה. לכן...
לא, כי זה לא הפרט היחידה ש...
לכן, טוב. אז אוקיי, בסדר, אני איתך. מתי אתה עובר...
לא יערגו את הפרות...
מתי אתה עובר לאוגנדה? מתי? מתי אתה עובר לאוגנדה? כי פה יש פרה אחת, קוראים לה מדינת ישראל. שחט אותה, תעבור לאוגנדה. לכן אומר הרב, על כן מי שמתהר נפשו ומעמיד את סכום חייו על תוכן האידיאלי הראוי באמת לאדם ישר, לחשוק רק בו. כלומר, כל אדם שיש לו נטייה אמיתית ישרה בנפש להתחבר לאידיאלים אמיתיים, אדם כזה יש לו סיכוי למצוא מיד את הדרך לאן? אל האמונה. אני אעשה קצת סדר מכל הבלגה שדיברנו מסביב. כל מה שדיברנו זה דוגמאות. אדם כופר באמונה, אדם שלא מאמין מצד השורש העמוק כאידיאל להאמין, לא כמצווה רק, אלא כרעיון מרכזי מחייב. אדם שלא מאמין באופן המושרש ביותר שיש, הוא מגיע למצב שהוא כופר באמונה, וכל חייו הוא מסכן, הולך לאיבוד, ממורמר, כועס על כל העולם. כי אין שם אמונה בבורא עולם, אין אמונה בשורש, אין אמונה בדבר אמיתי. ואני אגיד את זה אולי בצורה הרבה יותר כואבת, חוץ מכמה אנשים. האדם הזה חסר לו יושר. הוא לא אדם ישר. חוץ מכמה אנשים.
חוץ מכמה אנשים, חוץ
מהאמונה. ששם הם ישר, זה בסדר. אבל הרוב שכופרים באמונה, הם לא אנשים ישרים. לא הכוונה שהם ירמו אותך. בתוכם יש עקמימות. הם לא מוכנים להיות ישרים עם עצמם. לכן אומר הרב, אדם שכן רוצה, אדם שכן שואף, כאשר יסבירו לאדם כזה, אידיאליסט, את המושג שנקרא בורא עולם, הוא ימצא בו אידיאל אחר. עצום, עושר, שמחה, הוא לא יתנגד אליו. תהיה התאמה בין האמונה שלו בלב לבין המציאות, לבין המעשים שהוא עושה בחיי היומיום שלו. לא תהיה סתירה בין שני הדברים. אם אלא אומר הרב, מתוך אותה ראייה של אדם כזה שפוגש את הקדוש ברוך הוא, מתוך תפיסה שצריך להיות אידיאל שורשי, עמוק, לא שטחי, לא רדוד, לא מנותק, לא משתנה, האדם בקטע הזה שהוא מגיע למצב הזה, יהיה לו שאיפה שכל דבר בחיים שלו, כל מחשבה, כל מעשה, כל הנהגה, כל דיבור, מאיפה הם יקבלו את הכוח? מהאור האלוהי, מהאידיאל הזה. והוא דבוק, דבוק, חתיכה אחת, באמונה בקדוש ברוך הוא. ושום דבר לא ישנה אותו. לא ישנה אותו. זו אמונה חזקה, זו אמונה טהורה, זו אמונה שבו אדם יכול להגיד מה שהרב מביא פה ציטוט של פסוקים בסוף. זה אדם שאומר בפה מלא, באמונה שלמה, לא אומר, הוא יודע. כי על להגיד הרבה אנשים אומרים, הם לא יודעים מה שהם אומרים. הם לא מבינים מה הם אומרים. הם רק אומרים, מהפה והחוצה.
הוא אומר ששנה היה רב, שנה למד.
כן, בעל התניה עם התשובה שלו. הוא יודע, מה הוא יודע? שכולם בעולם הזה באו כדי לעשות רצון השם. כי המלכות היא של השם. והוא זה שמולך, והוא זה שימלוך, והוא זה שמלך. כי השם מלך, השם מלך, השם ימלוך עולם ועד. תרצה, לא תרצה, תאמין, לא תאמין. זו המציאות. זו האמת. וממילא, השם ימלוך עולם ועד. האדם הזה מחובר אל הנצח. האדם הזה מחובר אל האמונה השורשית, העמוקה, שלא תשתנה. ותראו, תקראו קצת, לא בספרים בדיוניים, תקראו ספרים שכשקוראים אותם אתה מזדעזע איך אדם מסוגל להיות חיית טרף. תקראו סיפורים של אנשים שכתבו על אמונתם בשואה. תקראו הספרים שאנשים כתבו על אמונתם תחת ציפורני האינקוויזיציה. תקראו. תבינו מה זו אמונה שורשית. תבינו מה זה אמונה שאדם עומד על במה. והיו דברים כאלה. על במה. שיש באמצע הבמה מדורה, בוערת, עם גזרי עץ. מה שאנחנו קוראים קומזיץ. ערמות של עצים בוערות. ועומד לפניו נוצרי, כומר. ואומר לו שתי אפשרויות. נשק את הצלב, או שאתה שם.
אני שם.
והוא אומר שמע ישראל וזורקים אותו חי לשם. ובא אחריו, זה אתה אולי היית אומר. מאות, אלפים, נשרפו חיים. כי האמונה היא חד משמעית, היא שורשית. מי שמשחק... שווה. מי שמשחק עם האמונה כמו שאנחנו שומעים פה, ומרוב חוסר ידיעה ולימוד אומר משפטים שהוא לא בדק, לא חקר, לא למד, אלא תולש אותם וזורק אותם בלי להבין, יש לו בעיה. כי האידיאל אצלו הוא לא מספיק עמוק. הוא לא מספיק יסודי. ממילא, ממילא, אני תכף אענה לך. ממילא, כשהתורה אומרת שהאדם צריך לחלל שבת כדי להציל חיים, אותה תורה אומרת שאסור להמיר דת ולמות על מסירות השם. אותה תורה. נא ללמוד ולעיין בבקשה לפני שאומרים משפטים.
לא להגיד מה זה הרב.
ממילא, בשעת...
הרב. זה שלושה דברים.
רגע, רגע, לא. נכון, זה עבודה זרה. ולמדתם את זה, ואני אגיד את זה פה יפה, תודה רבה. מי שבמשך השבוע, השנה, עקב ועשה, ולא פעל פעולות אחרות, את פרשיות השבוע, והרמב״ם, שהלך והתקדם שלב אחר שלב, הייתם אמורים לדעת את זה, כי למדתם את זה, הייתם אמורים ללמוד את זה. לכן, אני אתן לך מיד את זכות הדיבור. לכן, אני רוצה לסכם, ואחר כך אתן לך את זכות הדיבור. אדם אמיתי, אידיאליסט אמיתי, זה אדם מאמין. אדם מאמין בבורא עולם. אידיאליסט שהוא לא מאמין בבורא עולם, או שהאמונה שלו היא חיתונית, האידיאל שלו נתון בספק. האידיאל שלו חיתוני, לא מחזיק מעמד, הוא ייפול. והוא גם לא עושה יושר עם עצמו. אנחנו צריכים להיות אנשים שיש לנו אידיאל אמיתי. אנחנו יהודים. והקדוש ברוך הוא שרוי בקרבנו, ויש לנו חובה וזכות לקחת את הדגל הזה שנקרא בורא עולם, לקחת את הדגל הזה של תורה ומצוות ולהניף אותו,
לסמן אותו
בגדול, בענק, על זה דוגמה אישית, הייתה עשייה, כי אנחנו נושא הדגל, אף אחד לא יישא את הדגל הזה. זה אידיאל האמונה, זאת חובתנו בזכותנו.